פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם אנחנו רוצים לדבר על המשבר במערכת החינוך והסכסוך בין המורים לאוצר. אנחנו אומרים שלום לתלוריה.
היי, שלום.
מורה ומייסד מורים מובילים שינוי. תכף נדבר מה זה מורים מובילים שינוי, אבל אתה יודע, כמעט בכל שנה אנחנו עומדים באותו ריטואל של עיצומים, של שביתות, של סכסוך עבודה, של בעיות עם שכר. זה מתחיל להימאס, לא?
האמת, תחשוב, זה נמאס לך, תחשוב כמה זה נמאס למורים שנמצאים בשטח.
כן.
בסוף אנחנו סובלים מזה מאוד מאוד מאוד. אני חושב שבשנים האחרונות, אמנם היה לנו קצת, מה שקרה, ריטואל חזר על עצמו בגלל הקורונה.
כן.
אבל עכשיו הריטואל חוזר על עצמו בגלל הסכם השכר. והאמת שלא נראה שזה הולך להיגמר, כי מה הולכים לעשות? לא משנה איך יראה הסכם השכר, הולכים לחתום על הסכם שכר חדש.
כן.
מה שאומר שכשהוא ייגמר, אז עוד פעם, יהיה בדיוק את אותו סיפור.
כן, והעניין הוא שלעניות דעתי במערכת החינוך לא מדובר רק בהסכם שכר, צריך הרבה יותר מזה, ותכף נגיע לזה. אתה מורה ל...
מורה למתמטיקה, מורה לאזרחות, אני מלמד כלכלה וחינוך פיננסי.
תיכון סודי?
אני מלמד בתיכון שש שנתי.
תיכון, אזרחות, כן.
כן, זה תיכון שש שנתי. המשמעות היא שאני מלמד מכיתות זין עד כיתות י' ב', והמשמעות של זה היא שאני כפוף לשני הסכמי שכר שונים.
יפה, גם ארגון המורים
וגם
הסתדרות המורים. זה מעניין.
נכון, כי מי שמלמד בכיתות זין עד ט', חטיבות ביניים, הוא כפוף להסכם השכר של הסתדרות המורים. חטיבה עליונה זה הסכם השכר של ארגון המורים.
השילוב הזה בין מתמטיקה לאזרחות ככה קצת יוצא דופן, לא?
נכון, כי אזרחות זה לנשמה ומתמטיקה זה לחשבון הבנק ולאחוזי המשרה.
לחשבון הבנק, טוב.
לא שזה עוזר ממש לחשבון הבנק, אולי גם נדבר על זה בהמשך, אבל משהו.
מה זה מורים מובילים שינוי?
תראה, אני כבר פעיל כמה שנים בתחום של, בעיקר של מדיניות חינוך, פחות פדגוגיה. הקמתי איזשהו בלוג בפייסבוק שנקרא יומנו של מורה. הרגשתי שיש לי איזו מצוקה במערכת החינוך, אין לי כל כך מקום להביע אותה, אז התחלתי לכתוב ברשתות. וזה התקדם ממש לעשייה חברתית וליזמות בתחום הזה, וצברתי עם קהל עוקבים וגם חבורה מאוד גדולה של מורים שמאמינים בדרך שלי. ועכשיו כשהתחילו כל השיחות על הסכמי השכר, אז פנו אליי כל מיני מורים ואני פניתי לאחרים ואמרנו, משהו פה בייצוג של הסתדרות המורים, באופן שבו היא מייצגת אותנו, משהו פה לקוי, משהו פה חסר. והרגשנו שלא יכול להיות שכל כל כך חזק ומשמעותי שנמצא בשטח, שרוצה לומר משהו בקשר להסכמי השכר, פשוט לא נשמע.
אז תכף נגיע לזה, למה זה לא נשמע, ואנחנו משתדלים להשמיע, אנחנו מדברים איתך עכשיו, דיברנו איתך גם ברעיונות רדיו. תראה, על פניו לפחות נדמה שההצעה של האוצר היא יחסית סבירה בהשוואה להצעות אחרות, לא?
כן, ויותר מזה, ההצעה של החינוך, לכל הדעות של משרד החינוך, היא אפילו הצעה יותר משמעותית, כן?
כן, אבל מי שקובע זה האוצר בסופו של עניין.
נכון, עכשיו מי שקובע זה משרד האוצר, ואז, עכשיו אני ישבתי וקראתי את ההצעה של משרד האוצר, וצריך לומר למאזינים שלנו, ההצעה הזאת היא לא שונה כל כך ממה שמשרד האוצר, שר האוצר, דיבר בחודשים האחרונים. כלומר, הוא מדבר שם על תוספת שכר שהיא דיפרנציאלית, כלומר, יותר לצעירים.
יותר למורים חדשים,
נכון, פחות לוותיקים. שוב, זה לא רק מורים חדשים, זה מורים שנמצאים יחסית מעט שנים במערכת החינוך, אבל מדובר על העלאה לכל המורים. מדובר שם על תגמול שונה לתפקידים, בעיקר תפקידי חינוך. מדובר שם קצת יותר על מאפיינים של גמישות העסקה, כלומר, שמנהל יוכל לתת יותר תפקידים משל עצמו, וכך לתגמל מורים טובים יותר. עכשיו, אני אומר במרכאות מנטרות שמשרד האוצר חוזר אליהם כבר תקופה, והאמת שגם אני וגם מורים מובילים שינוי, והסתדרות המורים מתנגדים.
תכף נדבר על הביקורת על הסתדרות המורים, אבל תשמע, גם משרד האוצר רואה הכל דרך החור בגרוש. זאת אומרת, בוא נגיד ככה שהפקידי האוצר לא ישנים רע בלילה אם מורה לא מקבל מספיק כסף, או אם מערכת החינוך לא מתפקדת כמו שצריך.
אז על זה צריך לומר כמה דברים. קודם כל, מדובר פה על תוספת של מיליארדים, גם לפי ההצעה הנוכחית של האוצר. אז זו תוספת מאוד משמעותית. אז יכול להיות שחלק מהשיקולים שלהם זה באמת שיקולי תקציב. מצד שני, מדובר פה על תוספת תקציב מאוד גדולה. כלומר, אם כל השיקול שלהם היה שיקול תקציב, לא הייתי מצפה שישימו פה 3 מיליארד שקלים או 2 מיליארד שקלים, אלא שישימו הרבה הרבה פחות ויעלו הרבה פחות את השכר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני בוחן אדם רק אחרי שאני מדבר איתו.
כן.
אז אני הלכתי למשרד האוצר, ואני דיברתי עם שר האוצר. ועם הצוות שלו.
יפה.
ואני דיברתי עם החבר'ה.
זה יפה שהוא נפגש איתך.
ברור. דרך אגב, הוא קרא לי. הוא רצה לשמוע אותי.
יפה מאוד.
ואני דיברתי עם האנשים. ואני חייב לומר שעם כל השיקול פה, השיקול תקציב, ההצעה לא הייתה נראית כזאת. לדוגמה, לא היו נותנים למנהל עוד כסף כדי שיוכל לתת עוד תפקידים למורים.
כן.
את גמול החינוך היו משאירים רק על 10%, וזה הרבה פחות. אז יש פה, אני חושב שפחות משנה לי הכסף, זה מאוד חשוב לומר, 1,000 לפה, 1,000 לשם, הרבה יותר משנה העקרונות. כלומר, שינוי אופן העסקה עבור המורה הוא הרבה יותר משמעותי, וזה נמצא בהצעה של משרד האוצר.
עם יפה בן דוד נפגשת?
אני מאוד רציתי להיפגש עם יפה בן דוד, אני עדיין רוצה, אני קורא פה
ליפה... היא לא רוצה?
אני קורא פה ליפה בן דוד, אני ועוד 1,000 מורים לפחות שעומדים מאחוריי, ועוד הרבה אנשים בשטח שרוצים לפגוש אותך, לדבר, לשמוע, אנחנו מאוד נשמח להיפגש, אני שלחתי מיילים, שלחתי וואטסאפים.
היא מסרבת?
ניסיתי להתקשר, לא ענו לי, מעולם. זה ממש התעלמות מוחלטת, גם היא וגם הצוות שלה.
כן.
עכשיו, נניח הייתי לא בן אדם ש, מה שקרה, סף קבוצה של 1,000 מורים, שוב, אנחנו לא אנטי-הסתדרות, אנחנו רוצים להשפיע על הסכם השכר. נניח הייתי רק עם 20 מורים מאחוריי. את מייצגת אותי, אני לא חבר הסתדרות המורים, אבל אני מיוצג בעל כורחי, כי את השכר אני אקבל לפי הסכם השכר שלה. את מייצגת אותי, אני מאוד אשמח להיפגש, תקבעי לי פגישה לעוד חצי שנה, בסדר? אבל בואי נשב.
תראה, מדברים על זה שבעצם מדוח דוברת, אולי, אני מכיר את המערכת שנים, ליוויתי אותה גם ככתב ברשת ב', מדוח דוברת, כל הזמן ארגוני המורים, לטעמי לפחות, ואני מביע פה את דעתי, הם הבעיה ולא הפתרון. ועושה רושם שההתנהלות הבריונית של יפה בן דוד לא בדיוק תורמת למורים.
אז זה קצת מורכב, אוקיי? אני בהחלט מסכים שהם חלק מאוד גדול מהבעיה, זה באמת הסתדרות המורים. אני מרגיש את זה באופן אישי, אני מרגיש...
אתם מרגישים שבויים בארגון הזה?
אני גם שבוי וגם כבול, כלומר אני גם מיוצג בעל כורחי, אף אחד לא שואל אותי אם אני רוצה לקבל שכר לפי הסכם השכר שלי, של ארגוני המורים.
כן. אבל זה טבעו של ייצוג.
נכון, אבל שוב, הייצוג הזה גם אם הוא מתוקף חוק שנחקק לפני 100 שנה או יותר במדינה, כן. מהתקופה העות'מאנית, זה לא הופך אותו למוסרי או צודק או יעיל.
אז רגע, אז אתה לא חושב שיפה בן דוד בעצם מנסה לעזור למורים שהרוויחו יותר?
אני חושב שהיא מנסה לעזור לחלק מהמורים שהרוויחו יותר, וחלק מהמורים פחות חשובים לה. עכשיו, שנייה, רגע, עכשיו...
מי? איזה חלק?
אז נאמר, קודם כל, בוא רגע נניח משהו מאוד חשוב פה. יפה בן דוד מעולם לא הציע הצעה קונקרטית מפורטת לאיך היא רוצה שיראה הסכם השכר החדש. הדבר היחיד שהיא אמרה, אני רוצה שהמורים המתחילים יקבלו 10,000 שקל. עכשיו נשאל את עצמנו, אם היא הייתה באה למשרד האוצר והייתה אומרת, תקשיבו, רק המורים המתחילים 10,000 שקל, אני חושב שמשרד האוצר אומר, אוקיי, סבבה. כי הרי היום הוא הציע...
קרובים, 9,000.
לא, כי היום הוא הציע 9,000, והוא הציע עוד העלאות לכל עוד 10,000 מורים עד סוף...
אז היא לא רוצה עוד משהו? היא רוצה.
ודאי שהיא רוצה.
מה היא רוצה?
אני שאל את עצמנו מה, כי היא מעולם לא פרסמה.
כן.
אז בהתחלה, לפי השמועות, כלומר, לפי מה שמשרד האוצר אומר, ולפי מה שיקרא השמועות ששומעים בפנים, היא רצתה העלאה אחוזית לכולם. ככה נשמע, לכאורה.
לא דיפרנציאלית, לכולם.
לא, אחוזית, כלומר, פחות לצעירים יותר לוותיקים. ואחרי זה לפי, ואחרי זה לפי השמועות, היא רצתה העלאה שווה לכולם. וזה עד היום לדעתי מה שקרה, היא עדיין מדברת על זה, אבל עם הזמן נראה כאילו ירדה. היום היא אומרת, טוב, אפשר יותר לצעירים, פחות לוותיקים, אבל הפחות לוותיקים אני עדיין רוצה שהוא יהיה הרבה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה מאוד חשובה. למה מורה עכשיו, שנמצא 36 שנה במערכת, שיש לו פנסיה תקציבית, שכל הסכם השכר שלו בנוי בצורה של מעט בהתחלה והרבה בסוף, צריך לקבל את אותה העלאה או העלאה מאוד גדולה עם השכר שלו לצורך העניין עכשיו, הוא 18 או 20 אלף שקל בחודש.
כן.
למה אני כאזרח, ולא כמורה רגע, צריך לממן את העלה הזאת?
אז רגע, אם הדברים הם כאלה, ואתם מרגישים, אתם לפחות למעלה מ-1,000 מורים או משהו כזה, אתם מרגישים שלא מייצגים אתכם כראוי, אז למה אתם לא מתמודדים על רשות הארגון?
אז אני אענה על זה עוד שנייה, אני רק חשוב לי לומר עוד משהו אחד, יש הרבה מאוד מאפיינים מאוד חשובים שצריך לשנות בהסכם השכר,
אנחנו תכף נגיע למאפיינים האלה. שיפה
בן דוד לא מדברת עליהם בכלל,
חשוב לדבר על זה.
אז למה אנחנו לא מתמודדים? אז קודם כל אני בדיוק אחרי מאבק מאוד לפשוט בבחירות בארגון המורים מול רן ארז, ולפני זה גם הייתי מאוד פעיל בבחירות בהסתדרות המורים. עכשיו בוא אני אתן לך נתון מאוד מעניין.
רגע, מה עשית בארגון המורים?
אני לא התמודדתי, כי לא כך מעניין אותי, אבל מה שקרה, אני מאוד סייעתי...
גם שם אותו דבר,
אני מאוד סייעתי לחשוף את מנגנון הבחירות, את אופן הפעולה, את חוסר השקיפות,
שמה
את בזבוזי הכספים. לפני שאני אגיד לך מה
בארגון
יש שם.
בארגון המורים.
וגם בהסתדרות המורים לא מאוד רחוק משם. בואי אני אתן לך רק נתון אחד מאוד מעניין.
כן.
בכל שנותיה של הסתדרות המורים, אוקיי? מעולם לא הוחלף מזכ"ל בבחירות.
אוקיי, אז איך?
בפטירה.
אוקיי.
או בפלילים. או בפלילים, כמו וסרמן הקודם. עכשיו, עצם העובדה שארגון שקיים יותר מ-100 שנים, מעולם לא הוחלף מזכ"ל בבחירות, אומר שבאמת, באמת, באמת, כנראה בשורה התחתונה, לא בכלל לא כדאי להתמודד, בסדר? עכשיו, כשאתה אומר צפון קוריאה זה מעניין, כי אנחנו רואים שנקרא לזה בשלטון, אני אומר שלטון קומוניסטי, אוקיי? יש המון, או שלטון לא דמוקרטי, שעדיין נערכות בו בחירות, יש הרבה מאוד שלבי בחירה בין המורה שנמצא בשטח, עד לבחירת המזכ"ל שנמצא למעלה. לצורך העניין, בארגון המורים, יש לך מורים שבוחרים נציג בית ספרי, אוקיי? שבוחר ביחד עם הסניף, בוחרים נציג למועצה, שבוחרת הנהלה ובוחרים יור.
אוקיי.
הדרך לעבור מלמטה עד למעלה, היא רצופה בכל כך הרבה...
אין בחירה ישירה של המועמדים.
היא רצופה בכל כך הרבה מהמורות, בכל כך הרבה מנגנונים, ובכל כך הרבה ניגודי עניינים חמורים מאוד, שזה פשוט עבוד מראש. אני אתן לך רק דוגמה לניגוד עניינים אחד. לצורך העניין, בארגון המורים, מזכירי הסניפים יכולים להיות חברי מועצה. הם מקבלים שכר מארגון המורים.
זאת אומרת?
לדוגמה, שמנכ״ל משרד האוצר יהיה גם חבר כנסת.
כן, אבל זאת אומרת, מה שאתה אומר שאתה, אם אתה רוצה עכשיו להתמודד בארגון המורים, בהסתדרות המורים, אתה לא יכול?
אני יכול להתמודד בהסתדרות
המורים. אבל זה עבוד מראש.
זה עבוד מראש, בהסתדרות המורים.
למה? למה? כי?
א', כי זה לא שקוף. אז אתה לא יכול לדעת איך מתנהלות הבחירות, שזה נורא והיום. כל הארגונים האלה הם לא שקופים. אז אתה לא יכול לדעת איך זה מתנהל. אתה לא יכול לראות את הפרוטוקולים, אתה לא יכול לדעת לאן מופנים התקציבים.
מה, מזייפים בחירות?
תשמע, היו חקירות משטרה, מעולם לא הוכח זיוף בחירות. אוקיי? אבל תקשיב, כשבית הדין הפנימי של ארגוני המורים, שוב, אני מצטט לך מהתקנון, לא כפוף לסדרי הדין האזרחיים והפליליים של מדינת ישראל, אז תבין שגם אם יש לך בעיה ואתה מערער, זה עבוד מראש.
אני חוזר איתך.
אני אתן דוגמה אחת על הבחירות רק בהסתדרות המורים.
כן, לא הרבה זמן, כן.
אם עכשיו אני רוצה להתמודד לבחירות בהסתדרות המורים, אני צריך לשלם 20,000 שקל, מה שכנראה אין לי, אוקיי? ואחרי זה אני גם לא ייהנה משום תקציב. אז כשלהם יש תקציב מלא, בעיה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על המהות. מעבר לשכר המורים, אנחנו מדברים, גם אתם מדברים הרבה, אני מבין, על גמישות העסקה. בוא תסביר לי למה הכוונה.
קודם כל, צריך לומר, הדור החדש, ואני לא מדבר רק על הדור שנכנס היום, שנכנס בעשר השנים האחרונות, או אפילו יותר, לתוך מערכת החינוך, הוא לא הדור שנכנס פעם. הוא לא דור שנכנס ואומר, אוקיי, אני מתחיל עכשיו, אני רואה את עצמי פה עד פרישה. מצד אחד. מצד שני, גם הדור שמגיע, הוא צריך הרבה יותר יחס אישי. כלומר, שיהיה ביטוי לאיכות שלי כעובד, לתוצרים שלי, למאפייני עבודה שלי, למאפייני אישיות שלי, של איזה ביטוי בתלוש השכר. היום אין, אתה יכול להיות...
אתה אומר, מורה טוב שיתוגמל כמו שצריך, שיקודם, שיקבל יותר כסף, אם צריך, מורה רע שלא יקבל, שלא ייחס בקביעות.
שיפוטר.
ויפוטר.
שיפוטר. אין היום למנהלים שום גמישות.
אי אפשר לפטר מורה.
לוקח שנתיים, וזה תהליך מאוד ארוך. עכשיו...
וגם הסיבות הן צריכות להיות מאוד מהותיות.
וכמה מפוטרים בממוצע בין 3-5 בשנה, מתוך יותר מ-200,000 מורים. דרך אגב, בכל אותו תהליך של שנתיים, המורה עדיין מלמד בכיתה.
כן.
שזה נורא. עכשיו, בסוף, היום מורים עוזבים, אני לא בטוח שהם עוזבים בגלל 1,000 שקל יותר או 1,000 שקל פחות. הם עוזבים בגלל, יש תחושת ניכור מאוד גדולה בין העבודה שלי לבין התלוש שאני אקבל בסוף החודש, בגלל שאין כל משמעות לסכום, אין כל קשר בין הסכום לבין מה שעשיתי.
כן, והרבה מורים, תראה, אנחנו מדברים על החולאים של מערכת החינוך, אבל יש הרבה מורים טובים, אתה בטח תסכים איתי, אבל הם נבלעים בתוך ההסקנות של ארגוני המורים.
אני חושב שזה לא שנבלעים בתוך ההסקנות, הם נבלעים בתוך הסכמי השכר האחידים והמעודדי בינוניות שנובעים מההסקנות של ארגוני המורים.
ומה בכל זאת, אם אנחנו מותחים כן ביקורת על מורים, מה אם... סף ההוראה הנמוך, מה עם רמת ההוראה? מפני שאתה רואה מה קורה, אם בוא נגיד הפסיכומטרי הכי נמוך או תנאי הקבלה כמעט הכי נמוכים, זה למורים. בבקשה, בוא תיכנס. איך הגענו לכזה מצב? זאת אומרת, הטובים לא הולכים להוראה.
אני מסכים. עכשיו, למה הטובים לא הולכים להוראה? אני חושב שיש מתאם, ופה יש אולי כן קצת ביקורת על משרד האוצר, עוד שאני אגיד מה הפתרון. כן. יש מתאם בין השכר ההתחלתי הנמוך, שמציעים במקצוע מסוים, לבין האוכלוסייה שבוחרת להגיע. ושוב, חשוב לומר, מדברים פה בממוצע, ודאי שזה לא כל המורים, יש הרבה מאוד מורים איכותיים וטובים, שמה שנקרא משנים לילדים את החיים. אבל כשאתה מציע שכר התחלתי, של נקרא לזה 6,800 ברוטו, לעובד מתחיל במקצוע מסוים, אל תצפה שיבואו האוכלוסייה המשכילה והאיכותית ביותר במשק להגיע לעבוד שמה. Mm-hmm. עכשיו, הפתרון הוא לא לקחת את כולם ולהעלות להם ב-2,000 שקל בהסכם שכר. כי מה יקרה? עכשיו משרד האוצר יעלה ב-2,000 שקל, ויקבע את הסכם השכר, יחתום אותו לחמש שנים.
אוקיי.
מה קרה עוד חמש שנים? יש אינפלציה, נכון?
ברור.
יוקר המחיה עולה, כי הכלכלה שלנו מתפתחת, וזה כן, טוב, כן. והשכר של המורים נשחק.
כן, אבל עדיין פה... הדיפרנציאליות הזו צריכה להישען על מנגנונים מאוד מוגדרים, כדי לדעת מי מקבל יותר, מי מקבל פחות. אני רוצה עוד מילה אחת ברשותך, אנחנו ממש לקראת סיום. גם שיטות הלימוד. זאת אומרת, יש את העניין הזה, אני זוכר רפורמות שדיברו על חשיבה במקום שינון, ועל עוד כהנה וכהנה ודברים, והאמת שלא קורה הרבה.
אז האמת שזה, אני רוצה להגיד איזה שני דברים. דבר ראשון, אני חושב שקורה. אוקיי? אני חושב שמשרד החינוך, שימון ביקורת עליו,
כן.
הוא מתקדם מאוד לאט, אבל הוא מתקדם. עכשיו okay. שנה הבאה הולכת לצאת תוכנית לימודים חדשה במתמטיקה שהולכת לשנות הרבה דברים. אוקיי, אני חושב שיש התקדמות גם בשיטות הלימוד והקורונה עשתה קפיצה גדולה. לטעמי מתקדמים יותר מדי לאט. הסיבה שמתקדמים לאט, וזה כבר מתקשר, זה הדבר השני שאני רוצה לומר, היא שכל מה שמשרד החינוך רוצה להכיל שיטת לימוד חדשה, הוא צריך להכיל אותה בבת אחת ממטולה ועד אילת.
כן.
כלומר, אם ניתן לבתי ספר יותר חופש, לא רק
בקביל... אוטונומיות נכון, למנהלי בתי הספר, אוטונומיה, אבל מדברים על זה שנים.
נכון, אבל לא עושים את זה. זה יותר אוטונומיה, לא רק בתחום העסקת המורים וניהול התקציב, אלא גם בתחום הפדגוגיה, אנחנו נתקדם. איפה ראינו את זה הכי טוב? בתקופת הקורונה, בסגרים, כשמשרד החינוך ניסה לקבוע לכל בתי הספר מה לעשות.
תלוריה, זה כל אמיץ וחשוב, כדי שבסופו של דבר באמת מערכת החינוך תהיה טובה יותר לנו ולילדים שלנו. מורה, מייסד מורים מובילים שינוי. תודה רבה.
תודה לך.